במעמד הנפש פנימה יש הריגה אל העצמיות של כל נושא חביב שהוא מקור לתארים מתייחסים. בהרבה מובנים אנחנו בליבה של המאמר. משום שתיארנו בפעם, בשיעורים הקודמים, מתחילת המאמר, אז הרב הסביר, אנחנו קראנו באריכות יחסית, על זה ש... אני לא יודע אם לפתוח את הכל מחדש. אני מקווה שדיברנו על זה כל כך הרבה, אני מדבר בינתיים בקודים, לפני שאנחנו חוזרים לפה. דיברנו על זה שאנחנו מכירים את המציאות, האופן שבו אנחנו מבינים את המציאות, הוא רחוק מאוד 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 ממה המציאות באמת. מה שאנשים חושבים עלייך זה הרבה מאוד חלקי ביחס למה שאת באמת. מה שאת חושבת, מה שאת יודעת על עצמך. שהעולם הוא בעצם מאוד עמוק ומסתר, לא רק בפיזיקה והמבנה הביולוגי והכימי-ביולוגי שלך, אלא הנפש, המהות, להיפגש עם עצם, זה כבר מילים שאנחנו למדנו, דיברנו עליהם הרבה פעמים, אז אפשר להשתמש בהם. להיפגש עם עצם, זה בעצם גישה דמיונית, כשאת... אנחנו חיים בעולם שהוא מדבר, עולם תקשורתי לפחות, שמדבר בהמון המון המון ביטחון עצמי. אבל אין לו את זה. זאת אומרת, הוא מדבר בביטחון עצמי על דברים שהוא לא כל כך מבין באמת. הוא לא כל כך מבין באמת. אנחנו עסוקים בהרבה מאוד סוגיות בחיים שמשליחות מאוד על החיים שלנו. אבל אנחנו לא מבינים בהם. במה אנחנו לא מבינים? איך להילחם בחמאס, מה לעשות עם החטופים. סתם אני אביא שתי דוגמאות עכשיו, מה לעשות עם חיזבאללה. זה סוגיות מאוד 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 מסובכות שכדי להבין בהם, צריך ללמוד הרבה 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 שנים, וגם אז עוד הרבה דברים לא לומדים. אבל זה דברים שכולם מתערבים בהם בחיים. כולם מתערבים בהם בחיים. למה? כי זה נורא מעניין. כל הממשלה בסדר, הממשלה בסדר, יהיה ככה, יהיה ככה, יהיה ככה. ואנשים, אנחנו מוזנים, אתם יודעות שאנחנו מוזנים בעיקר על ידי עיתונאים. עיתונאים זה אנשים שהמקצוע שלהם הוא להבין דברים בצורה מאוד מאוד שטחית. למה זה המקצוע שלהם? בגלל שעיתונאי צריך לדווח לך מה קרה היום. כל יום קורה משהו אחר, קורה מיליון דברים. אלה שיושבים באולפנים, הם צריכים לראיין צריכים ממשלה. פעם יש התרחשויות כלכליות, ופעם ביטחוניות, ופעם יחסי עובדים. וואלה, העם לא יכול להבין בכל הדברים בעולם, נכון? הוא לא יכול להבין. אז מה עושה עיתונאי, שדרן, כדי לראות שהוא מבין קצת? יש לו השכלה כללית רחבה. הוא עושה קצת שיעורי בית, היום הוא ידבר על אינפלציה. מה הוא מבין באינפלציה? אז הוא פותח קצת, מקשר למישהו, ואז הוא שואל את השאלה. הוא לא באמת מבין. הוא לא באמת מבין. זה אנשים עם הרבה ביטחון עצמי, אנשים שמדברים ככה ביטחון, וקצת מושגים לשניהם. מעטים הדברים שמבינים באמת לעומק, אבל הם אחרי זה מדווחים לנו ומקווים שהשר הזה הוא בסדר, והשר הזה הוא לא בסדר, וההצעה הזאת, וככה נלחמים. שום דבר רציני בחיים לא עושים ככה. עושים בחיים דברים על... מוצאים משהו רציני בחיים, אז לוקחים מישהו שהשקיע את כל החיים שלו באיזה ברור של משהו. אם תרצי לעשות פרגולה במרפסת שלך, לא תקחי אחד ש... אתמול למדת הספר, אומר, בסדר, אני אקרא קצת ביוטיוב, איך עושים פרגולות, אני אבוא אעשה את זה. לא תרצי, תרצי. פרגולה זה באמת לא תפארת ולא פסגת המידע האנושי. ואפילו זה, את לא תלכי לרופא שיניים ש... אני לא יודע בדיוק איך סתימות, תני לי להתאמן את זה שבוע, אבל אני אזנח סתימה, לא תלכי לרופא שיניים. וכשבדברים הגדולים בעולם, דברים גדולים, משמעותיים, אנשים שלא, שהם לא מבינים באמת, או הם מדברים, הם יוצרים תרבות כזאת, זה לא התחיל עם התקשורת, התקשורת הרבה יותר ממנפת את זה. מה קורה עם הסיוע ההומניטרי לעזה? אתם בעד להכניס סיוע ההומניטרי לעזה או נגד? מה? הופתעתם אותי מאוד שיש פה מתנגדים. בואו נגיע לכם סוד, אין אחד במדינת ישראל שהוא בעד להכניס סיוע ההומניטרי לעזה, נראה לי. הסיבות שממשלת ישראל מכניסה סיוע ההומניטרי הן הרבה סיבות לסיבה אחת שהיא לא. מה? הומניטרי. ממש לא מעניין מדינת ישראל. המצב ההומניטרי בעזה. כולנו רוצים שהוא יהיה רק יותר גרוע. למה בכל אופן מכניסים משאיות? למה? כי אין לישראל חומר נפץ, אתם יודעות. נגמר לנו החומר נפץ, חומר נפץ מזמן. מדינת ישראל מנסה בכוח לייבא מפולין חומר נפץ. היא לוקחת חומר נפץ מהעודפים שלפני 50 שנה של מלחמת ארצות הברית בוייטנאם. אנחנו צריכים עוד הרבה חומר נפץ. כי יש עוד כמה בניינים בעזה שעוד לא התפוצצו. חסרים פגזים, בלי סוף, לטנקים, למטוסים. ופגזים לטנקים ומטוסים אין לנו בלי ארצות הברית. למה? כי חשבנו מכל מיני סיבות, לא פיתחו פה מפעלים, רק עכשיו מתחילים להקים אותם. ואנחנו צריכים את ארצות הברית. ארצות הברית צריכה להעביר לנו את הסיוע האחרון, זה בסך 17.6 מיליארד דולר. כמה זה בשקלים? יותר ממה שיש לכולכם ביחד, נכון? יותר אפילו מהזהב של ארון הקודש, להבדיל. 17.6 מיליארד דולר. אנחנו צריכים את הטייסות שלהם, צריכים את הפגזים שלהם, אנחנו צריכים אותם כמו עצם בגרון, אנחנו צריכים אותם. אז זה לא חולשה, מישהו נכנע ללחץ בארצות הברית. תהיה הכי חזק, תהיה הכי חזק. זה לא חולשה. כל מיני אנשים שהם כאלה חלשים בעולם, מול מה הם חלשים? מול היצרים הרעים שלהם, מול היצרים שלהם. מול לקום מהמיטה בבוקר, הם כאלה חלשים, והוא מסתור ובלתוכו. לפעמים זה נכון, לפעמים זה לא נכון. כדי להבין דברים, אני צריך ללמוד, ללמוד זה לחשוב, לחשוב זה... אנחנו נמצאים בתרבות כזאת, אני אומר על דברים מימין, שלא לדבר על דברים משמאל זה, אתם לבד יודעות מתי זה נשמע בתקיפות כזו וזה לא מין כלום. אז הרב אמר, הרב אומר מתחילת המאמר שיש מבט על העצם, מבט על התארים. בסדר, אני לא יודע מדי אם נסגור את זה. שצריך לדעת שאנחנו מבינים באופן מאוד חלקי, באופן מאוד חלקי. אם אנחנו מנסים להסביר כל דבר ולהגיד שאנחנו יודעים כל דבר ולהגדיר כל דבר, אנחנו חיים הרבה פעמים בעולם דמיוני. עולם דמיוני, שהוא אפשר להתנהל בו כמה עד שהוא מתפוצץ. ובעיקר לדברים שחשובים לנו, בעיקר לדברים שיקרים לנו, אנחנו לא באמת יכולים לחדור לעומק. זה נכון הרבה, בטח זה נכון על אלוקים. אנחנו לא באמת יכולים להבין את אלוקים. ולכן צריך לוותר כביכול על הניסיון, קוראים זה להשתלט, להגיד אני יודע מה. ולהיות עסוקים יותר במה זה נותן לי, מה זה עושה לי, ותארים, ככה השפה של הרב קוק, תארים. תארים זה איך זה מגדל אותי, איך זה מרים אותי, איך זה מרים אותי. אז זה דבר מאוד נכון, נתנו הרבה דוגמאות, הסברנו את זה, זה דבר נכון, הרב קוק לא צריך הסברים, אבל יש שם משהו שהוא החמצה, יש פה משהו שהוא עצוב. נכון, דיברנו דוגמאות של זוגיות, וקשרים חברתיים, וקשרים אידיאליים, שכאילו הרב מדכא אותך, כאילו הרב אומר, תשמעי, אל תהיה ילדנו, את לא... את לא, אל תנסי להיות שם באמת, את רק תגידי מה זה עושה לך. אז יש פה איזו הרגשה שאולי זה יותר יעיל ויותר בוגר, אבל יש פה ויתור על משהו מאוד עמוק. אז כנגד זה עכשיו באה הפסקה הזאת, בסדר? עכשיו מי שלא הבינה עד עכשיו שום דבר זה לא חשוב. רק היה בא לעזור. עכשיו נניח שאנחנו פותחים את הכל מחדש, בסדר? במעמד הנפש פנימה יש הריגה אל העצמיות של כל השכבית. ומה שמעניין את הנשמה באמת, מה שנמצא לך עמוק, עמוק, עמוק בנפש ובתת מודע, זה לא, כמו חברות. בואו ניקח את הדוגמה הכי פשוטה, חברות. זה לא מה את מרוויחה מהחברה הזאת, ואיך זה עושה לך טוב. זה לא איזה משהו קטן ואגואיסטי, או אפילו גדול. במעמד נפש פנימה אנחנו רוצים להיות מחוברים באמת. הריגה, געגוע, חשק, במעמד נפש פנימה אנחנו רוצים להתחבר לחברה, לבן זוג, ארץ ישראל, לתורת ישראל, לאלוקים, להמון דבר, רוצים להתחבר באמת. עמוק עמוק. לא משנה אם זה ישים או לא ישים. קודם כל, לימוד אמת. אנחנו לא רוצים דברים כי זה משפיע עליי. זה נורא טוב, זה משפיע עליי. יש פה משהו קודם לכל הדברים. לחיות באמת. לחיות באמת זה. אחר כך השאלה הפרקטית. כאילו השאלת התארים היא תהיה עסוקה ב... בפרקטיקה זה נראה, מעמד הנפש פנימה לא רוצה את זה, מעמד הנפש פנימה יש הריגה על עצמות של כל השכבים, שהוא מקור לתארים מתייחסים, זאת אומרת, התארים זה מה שאת קולטת, את לא רוצה את מה שאת קולטת, את רוצה הרבה מעבר למה שאת קולטת, את רוצה לגעת בלב, את רוצה לחיות באמת, את רוצה להיות שם. אבל לא תיכנס התשוקה הזאת לעולם בגבול הכרה מסומנת, נקודה. אז יש פה איזה פער בין מה שהנפש שלך רוצה לבין מה שהשכל שלך מסוגל לעשות. הכרה מסומנת, מסומנת זה מוגדרת, מוגדרת. אנחנו מתגעגעים למשהו מאוד מאוד גדול, אבל לעולם זה הרבה יותר גדול מהשכל שלנו. כמו שאלוקים יותר גדול מהשכל. אנחנו מאוד מתגעגעים לאלוקים, מאוד רוצים קשר אליו. אבל הוא משהו שכל הסבר שניתן לו הוא הסבר שהוא לא לעניין, הוא הסבר שכבר מגשים אותו ומקטין אותו. זה כבר סוג של עבודה זרה. מה עושים? אם תרצה ביחס לאלוקות להתפרנס מזה, אם הנפש רוצה. זה מילים קשות קצת, אני אנסה לתרגם מעברית. אם תרצה הנפש, בקשר לאלוקים, להתפרנס מזה, מה זה להתפרנס? להתפרנס מההריגה הזאת. מה זה להתפרנס? להתפרנס זה לקבל כוח. לחיות מזה. אז אני נורא מתגעגעת, אני נורא נורא צמה לך נפשי, בסדר, מה אני עושה עם זה? מה אני עושה? אם אני רוצה לקבל מזה כוח, אם את רוצה לקבל כוח, יש לה רק שני דרכים. אז אפשר לקבל כוח בשני נתיבים. אבל רק כותב כמו שזה כבר, אל תגידי יופי שני דרכים. והיינו רוצים הרבה יותר. הדרך הראשונה זה הדרך ההרגשית של שפיכת הנפש, שהוא גם כמקור לרגש הדתי. הגרגועים האלה לאלוקים, הם יכולים לבוא ביטוי ברגש. במה? בשפיכת הנפש. במה שאתם קוראות לזה שירים של סעודה שלישית, בסדר? לא, התכוונתי מובן חיובי. אני מקווה שתהיה לכם סעודה שלישית עם שירים כל החיים. במשהו רומנטי כזה, משהו כזה שיש לנו עמוק בלב. אם אין בלב, אם יהיה לך שירים מלאי ערגה לגוז'ה, אתם יודעים מה זה גוז'ה? גם אני לא יודע מה זה, כי הרגע המצאתי את זה. אבל אם יש שירים כאן אנחנו מגעגעים לגוז'ה, אז זה קשקש, זה לא... אין גוז'ה, לא עושה לי כלום גוז'ה. אבל כשיש שירים לאלוקים, אם את בפוזיציה הנכונה ברגע, נכון, זה נוגע לך. הגעגוע הוא אמיתי, כך הרב כותב, את הגעגוע הזה אפשר לפתח אותו, להיות עסוקים בו. להתפלל לפעמים תפילות מיוחדות כאלה, התרגשויות מיוחדות כאלה. ברגש יש איזה ביטוי, בגעגוע הזה. שפיכת הנפש, שפיכת הנפש זה ביטוי לתפילה שהיא מעומק הלב, נכון? מה זה שפיכת הנפש? כאילו זה, לא שופכים את הנפש על הרצפה. ביטוי שפיכת נפש זה משל כזה, כאילו את משחררת הכל. לשפוך משהו זה לשחרר, זה שהוא לא מוצק. להיות עסוקה, יש רגעים כאלה, מקומות כאלה, זמנים, אירועים כאלה, שבהם הלב יוצא, הלב יוצא, אפשר לפתח, להשיג את זה, לתרבות כזאת, לרגעים כאלה, שבהם זה בא לידי ביטוי או ברגע של שפיכת הנפש, שזה מקור הרגש הדתי, מאיפה אדם נהיה דתי, כי יש פה איזה געגוע להרגיש קדושה, צדיקות. או הדרך השנייה, ההשכלה הפילוסופיה האסכולית, שהשלילה היא כוחה ועוזה. תרגום לעברית. מה זה אסכולי? אסכולי זה מילה שבאה מלטינית. עכשיו אני צריך בינתיים לתרגם את העברית, אחרי זה ניכנס לעומק. יש פילוסופיה סכולסטית, אולי קוראים לזה ככה בלטינית. מה זה סכולסטית? לזה הוא מתכוון שכותב אסכולית. זו מילה שמקור שלה לא בעברית. זה פילוסופיה שעסקו בה הרבה גם באירופה וגם באסלאם. בימי הביניים בעיקר. הפילוסופיה הזאת זו פילוסופיה אלוקית, כלומר פילוסופיה שקשורה לאלוקים, שהשלילה היא כוחה ועוזה. אני לא יודע מה אתם למדתם בכוזרי, זה מופיע בהרבה ראשונים, בכוזרי, במורה נבוכים, בישראל הגאון, שהתארים על אלוקים הם באמת לא מדברים על אלוקים. כשאת אומרת משהו על אלוקים, את לא אומרת מה הוא כן, את בעיקר אומרת מה הוא לא. עסקתם בזה? באיזה מסגרת? כוזרי אולי? מוסר אביך, מה למשל? להבין שכל מי שאנחנו אומרים אלוקים זה לא באמת אלוקים, זה איך זה נראה לנו. יש כל מיני צורות, למשל כשאת אומרת שאלוקים הוא רחום. אז מה הכוונה כשהוא רחום? כשאת אומרת על מישהו שהוא רחם עלייך, מה הכוונה? הכוונה שלא מגיע לך, נכון? זאת אומרת, אל תרחמי עליו. מה זה לרחם על מישהו? שמישהו עשה משהו גרוע וצריך לתת לו עונש, אבל... למה מרחמים עליו? למה? לא ריחמתם אף פעם? כי? אוהבים אותו. ולכן מה? לכן לא לוקחים אותו לטיפול אצל רופא שיניים. אתם מאוד אוהבים אותו. אתם עשיתם את זה פעם? לא, אבל עשו לכם את זה פעם. סליחה שלקחת דוגמה כל כך מפחידה, אבל אם כבר נלך איתה. בסדר, אני צריך לקחת את זה לרופא שיניים. כן, אני פשוט אומר דוגמאות מפחידות מדי, אז אני לא רוצה להגיד אותם בקול. אבל אני צריך לקחת את זה רופא שיניים, זה אחד המעמדים הטראומטיים בחיים, והוא צורח, עכשיו מכניסים אותו חפה כל מיני זריקות, ומחאיבים לו, וקושרים אותו, ורעשים, וזה. ואני מרחם עליו, אני אומר, טוב, נו, יאללה, מרוב שאני אוהב אותו, לא אקח אותו לרופא שיניים. זה לא כל כך חכם, נכון? נכון, תמיד אנחנו רחמים, זה מידה בעייתית מאוד. מה זה לכם? מחפים הרבה מי שעושה לך מצפון, ככה אתם מדברות. מה זה עושה לך מצפון? בואו נוותר לו, אנחנו אוהבים אותו. ומה קורה כשמרחמים? מה שקורה כשמרחמים? אז כשאומרים אלוקים רחום בקיצור, צריך להיזהר. זה הסברים ארוכים, הוא לא באמת רחום, הוא מתנהג באופן שאני הייתי עושה ככה, אם הייתי רחום. אלוקים הוא חכם, אלוקים לא פרייר. אי אפשר לעשות מניפולציות לאלוקים, אי אפשר לשחק לו על הרגשות. אי אפשר, הוא מתנהג באופן ש... אם ראיתם פעם משחק כדורסל או כדורגל, חלילה. אבל שמעתם מישהו ראה וסיפר לכם? אז השופט נתן פנדל לקבוצה של ביתר. אז הוא צודק השופט או לא צודק? מה אתם יודעות? בטח, תלוי למי הוא נתן ביתר. אם את בעד ביתר, אז הוא צודק. ואם לא, אז... אז מי שברך עושים לו. השיפוט האנושי שלנו, כל יחס, זו סוגיה שאני לא יודע איפה לפתוח אותה. הפילוסופיה האסקולית היא פילוסופיה שעסקה בזה שכשאמרים אלוקים גדול, אלוקים גדול, איזה גודל הוא? כמה קילומטרים? איזה גודל הוא? מה אתם אומרות? 6 קילומטר? 6 מיליון קילומטר? 6 מיליארד קילומטר? 6 טריליון קילומטר? גדול זה ביטוי שאנחנו משתמשים בו, אלוקים לא באמת גדול. השלילה הוא כוכב העוזה, השלילה זה להסביר למה לא. זה כמו משחק עם 21 שאלות, אתם מכירות? כן, לא, איך אומרים? רק כן ולא מותר להגיד? כן, לא. אני בוחר משהו, ומותר להגיד רק לא. אסור להגיד כן. לימוד על אלוקים, ככה הרמב"ם מסביר, לא בדיוק כמו שאני אומר ככה הוא מסביר, זה, למשל אני בחרתי משהו, ואת יכולה לשאול שאלות, ואני יכול להגיד לך רק, זה לא, זה לא, זה לא, ואז מה קורה? ככל שאת עונה לך יותר זה לא, את יותר מתקרבת, נכון? יותר מתקרבת. נניח שבחרתי ספינה. זו הדוגמה שלה. את אומרת לי, זה חי? לא. זה דומה, אמרת, לא, אני לא יכול להגיד לך כן. אבל זה לא חי, את מבינה? זה צומע? לא. זה בירושלים? לא. לאט לאט את מורידה עוד דברים, ואז את מתקרבת. אבל אני לא יכול להגיד לך כן אף פעם. למה אני יכול להגיד לך כן אף פעם? כי על ספינה אני יכול להגיד לך כן, כי ספינה זה משהו מוגדר. בסדר? אבל אלוקים לא יכול להגיד לך כן, כי אף פעם התשובה היא לא נכונה. יש רק תשובות שהן שאלות שהן לא נכונות. וככל ששואלים יותר שאלות, אז ככה יותר מתקרבים ויותר מתקרבים ויותר מתקרבים. ואז מה? את מכירה משחק הזה שאף פעם את לא מצליחה לעלות על התשובה הנכונה? כי יש מיליארדי דברים. לא, במשחק עם אלוקים זה לא ככה. למה זה לא ככה במשחק עם אלוקים? במשחק עם אלוקים, כשמורידים לך הבנות טיפשיות, אז את לא נשארת ואת לא יודעת כלום. נניח שבחרתי ספינה, את אומרת, מה הוא בחר? זה לא חי, זה אבן לא, זה חול לא, זה מים לא, מה הוא בחר? לא חשבת שום דבר. עוד שאת תקועה, ואז את לא יודעת שום דבר, אתה אומר שאת תקועה. האלוקים, זה לא המילים של הרמב״ם, אבל ברעיון, המשחק הזה הוא כן עובד, אני אגיד לך למה זה עובד. כי יש לך אלוקים בלב. כי הספינה הזאת, אין לך מושג מה בחרת, אבל אלוקים יש לך בלב. יש לנו אלוקים, נולדנו עם אלוקים בלב. כתוב בפרשת קדושים, קדושים תהיו כי קדוש, אני השם אלוקיכם. ומה רש"י מסביר? כל מקום שאתה מוצא פרישות מן הערווה, שם אתה מוצא קדושה. כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. אם יש חיים צנועים, אתה מוצא קדושה. המשפט הזה של רש"י הוא משפט שלכאורה לא נכון. קדושים תהיו, זה לא להתרחק מהערווה. למשל, הדבר הזה. הדבר הזה הוא קדוש? לא. הדבר הזה עשה פעם עבירות שקשורות לענייני צניעות? לא. הנה, הוא הכי פרוש מן הערווה, והוא לא קדוש. בסדר? בלעת ברצפה היא צנועה? היא לא לא צנועה והיא לא קדושה. בלעת בארץ ישראל, יכול להיות שכן. יכול להיות שיש אנשים גויים שלא עשו עבירות של צניעות בחיים שלהם, והם מנובלים? בטח יכול להיות. ועוד איך. חלק גדול מקדושי הנצרות, מה זה קדושי הנצרות? מהסקפנים של הנצרות היו מגדולי האנטישמיות. הם לא אכלו ולא שתו, הם גרו בכל מיני מערות. אבל מה זה הסיתו לרצח ולבז ולעלילות דם? מה זה שאנשים שהם התגברו על יצרים שיש להם והם היו מנובלים. אז למה רש"י אומר כל מקום שאתה מוצא כדי רבה שאתה מוצא קדושה? זו אותה תשובה, איך זה קשור? זו אותה תשובה. רש"י אומר, אנחנו קדושים. אנחנו יכולים לקלקל את זה בחוסר צניעות. אם אתה הולך למישהו קדוש ואת אומרת, תשמור על עצמך, אז הוא יהיה קדוש. כמו שאת קונה פלאפון ואת אומרת לו, אל תשים את זה בתנור. יש הוראות מה לא לעשות, נכון? אל תבשל אותו. אל... מה עוד לא לעשות אותו? אל תדרוס אותו. אם אני אקח את זה לא יבשל ולא ידרוס, אז זה לא יהיה פלאפון, נכון? לא, זה קודם פלאפון, איך מקלקלים? אז מה זה קדושים? כאילו זה קדושים. אומר רש"י, הדבר שהכי הכי צריך לשמור על קדושה, זה לא לאבד את גדרי הצניעות, נניח, בסדר? אז אותו דבר עם אלוקים, זה המשל, אני חוזר למשל של אלוקים. את נולדת, כל אדם נולד עם אלוקים בתוך הלב. אחר כך אנחנו מקלקלים אותו עם כל מיני הסברים לא נכונים. יש לנו אלוקים בלי שמסברים לנו. אלוקים זה לא ידע, זה לא אינפורמציה, יש לנו אלוקים בלב. אבל תוך כדי החיים אנחנו שומעים כל מיני הסברים מעוותים, כל מיני הסברים מבולבלים. כשהנביא יחזקאל אומר שבגאולה, איך הוא כותב, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאתם. אז מה זרקתי עליכם? אז הרב ציודה אומר שאנחנו מגיעים מהגלות עם כל מיני תפיסות דתיות שהושפעו מתרבויות נוכריות. ואז אנחנו אומרים מה זה אלוקים? כמו בכוזרי, למדתם בכוזרי על אלוהים של הנצלה והאלוהים של הנצרות. וכל מיני אלוהימים כאלה שנטבעים לנו ככה ואנחנו לא חושבים עליהם. אז את זה צריך לנקות, צריך לנקות. כמו עושים כביסה, עושים כביסה לחולצה, לא עושים כביסה לכלום. אם נעשה כביסה ללכלוך, אז הכביסה תוריד את הלכלוך ולא יישאר כלום. אז הפילוסופיה האסכולית, השלילית הזאת, זה ספרים כאלה, ספרי מחקר. יש את זה בכוזרי בתחילת מאמר שני, בתחילת מאמר רביעי, שזה הרבה באמונות ודעות, שזה הרבה מורה נבוכים. כשהתפיסות של אלוקים, תפיסות מעוותות, מבולבלות, פרימיטיביות, שחושבים שהוא איזה מין זקן שיושב בשמיים, משקפת ומסתכל עלייך ורואה איך את מתנהגת, ואם מתנהגת יפה, הוא זורק לך סוכריות, אם מתנהגת לא יפה, אז הוא נותן לך מכות. אז תפיסות כאלה של אלוקים זה תפיסות שצריך להתרומם מעל זה. אם את נמצאת במקום כזה, בחברה כזאת, שדברי אלוקים בתור משהו כזה קורס ועצבני, בתור משהו כזה נקמן, אז מישהו לא דתי בא לבקר באיזה בית, סיפור אמיתי, אני אספר אותו בלי, בא לבקר במשפחה חרדית. אז הוא בא לשבת ונכנס לשירותים, יצא מהשירותים, אז הוא קיבל את האור. אז כל היו בינם וצעקו, אוי ויי! אז הוא הדיק את האור, צעקו, אוי ויי! אז קיבל את האור, אוי ויי! היה שם ככה איזה 5 דקות של אוי ויי, שבגלל מה הם חשבו? הם חשבו מישהו מדליק את האור, אז יוצא ברק, פוצץ אותו, הורג אותו, והוא הבין שהוא עשה איזה זוועה, והוא לא הבין מה הזוועה. אז מי שמדליק אור בשבת, ומחווה אור בשבת, זה מה זה אוי ויי, נכון? זה עצוב מאוד, זה חבל, זה טעות, זה לפגוע בהלכה, זה מאוד קרה, אבל זה לא אוי ויי, כאילו מישהו דרס כמו מישהו, הוא לא מבין, הוא לא יודע. הפילוסופיה האסכולית, אני מבין שאנחנו לא עוסקים בזה יותר מדי, אבל לא משנה. הפילוסופיה האסכולית זה הפילוסופיה, זה צורות חשיבה, יש על זה מאמרים יפים, ספרים יפים, לפעמים זה יותר, פחות מכל אחד עם הסיפור שלו, שמסביר לי, זה קשור להרגעה לעצמיות, שמסביר לי שאנחנו לא באמת יכולים לדבר על אלוקים. שאנחנו לא מבינים, כשאנחנו מדברים עם אלוקים, כל השמות של אלוקים לא אומרים מה אלוקים כן, אלא מה אלוקים לא. אז מה זה עוזר שמדברים על לא? כי בנפש יש אלוקים, כמו קדושה, אל תלכלכי את עצמך. אז גם את המושג האלוקי, אל תלכלכי. איך דואגים שלא מלכלכים? עם הפילוסופיה השוללת, שהשלילה היא כוחה ועוזה. כשהיא מדברת מה כן אלוקים, עזבו, זה שטויות, זה לא מעניין. מה שגדולי ישראל לקחו מזה, זה מה... איפה זה נכון? איפה לא לתפוס את אלוקים? בצורה קטנה, עלובה, פרימיטיבית, טיפשית. בסדר, אז יש שני דרכים לפרנס את הנפש מהרגעת אל העצמיות. מה? אחד זה שבירת הלב, אחד שמתרגשים, מתגעגעים, כשאת מתגעגעת, מתגעגעת באמת. את לא צריכה להבין בדיוק למה מתגעגעת, אבל מתגעגעת. יש פה משהו אמיתי. יש פה משהו בוקע מעומק, עומק, עומק, הנשמה. הרבינו יונה משערי תשובה כותב על היגון, הוא כותב על דרכי התשובה. מה מדרכי התשובה זה היגון. אנחנו לא כל כך אוהבים יגון. זה לא כיף להיות ביגון. יגון זה לא צער, זה מילה הרבה יותר כבדה. יש פה שערי תשובה למישהי בשלוף כזה תוך חצי שנייה? לא. אז אני אגיד בעל פה, אתם יצטרכו להאמין לי שאני בערך אומר, למרות שאת המשפט הזה אני חושב שאני יודע בעל פה. תודה רבה. אני צריך גם למצוא את זה. זה יותר מסובך. יש פה עיקרי התשובה. זה אפילו כתוב לך באותיות גדולות. אז בוא נמצא. העיקר התשיעי אולי. העיקר השלישי, היגון. זה 20 עיקרי, עיקרים זה עקרונות שבעזרתם זאת התשובה. העיקר השלישי היגון, אני לא אקריא את הכל, אבל אני אקריא את המשפט שחיפשתי אותו. תשובת היגון, מה זה יגון? זה הרגשה כואבת מאוד, מדכאת, צער, איך התנהגתי, מה עשיתי עם החיים שלי, זה לא בדיוק משהו משמח, ואנחנו לא קרבים לא להיות שמחים. אז מה רבנו עינה כותב על היגון? שהתשובה אשר תבוא מדרך תואר הנפש זכות שכלה, כי היגון, בסדר, אני מדלג, לא אקריא לכם את הכל, לכם ספרים. כי היגון יבוא מאת תואר הנשמה העליונה, ונרצתה בזה יותר מאשר תרצה ברוב ייסורי הגוף ומחובב. יש הבדל גדול בין צער, למילה צער, למילה עצב בעברית. אתם יודעות, כדאי לכם מאוד להיות די כזה. שהמילה צער היא תמיד מילה טובה. זה לא כיף להצטער. אבל זה אמיתי וזה נכון. צער זה מילה שיכולה להיות קדושה. המילה עצב היא מילה רעה. עצב זה עונש הרבה פעמים. הרבה עצבונך ועונך. בעצב תגמי. זה לא שזה כואב, זה הרבה יותר גרוע מכם. עצב זה דיכאון, עצב זה ייאוש. עצב זה כתוב בזוהר, קינא דמסאבות, הקן של ייאוש. כתוב בזוהר שבכל המידות יש משהו טוב. משהו חוץ מייאוש, ייאוש זה אף פעם לא טוב. אז עצב זה דיכאון, עצב זה... בערבית יש הרבה מילים לעצב. למה דווקא בערבית יש הרבה מילים לעצב? תרבות מאוד מפותחת בדיכאון. יש להם איזה יכולות, הם הגיעו לשיאים מבאסה. לא צריך להגיד את זה. אבל יגון, צער, צער זה צער השכינה, נכון? אנחנו מצטערים על פתאום, צער זה צער ולחיות. עכשיו אני חי את עצמי, איך? לפעמים אני פוגש את עצמי בזה שאני מצטער. הצער הזה פוגש אותי במקומות הכי עמוקים שלי. אם אני לא פוגש את המקומות הזה, אני לא מצטער, מה קרה? חתולה ברחוב שלי שגרה בצפרדה הזאת, בפח זה ולירוק הזה, היא לא מצטערת, אני חושב, בכלל. כי יש לה הרבה אוכל. ונחמד לה ולא משמם לה, והכלבים לא מצליחים לקפוץ עד לשם להגיע. כשאני חי ברמת חיים של חתולה, אז אני לא מצטער. אבל כשאני זוכר שיש לי נשמה, כתוב בספרים שלפעמים את נזכרת באיזו עבירה שעשית לפני הרבה שנים. ואת לא יכולה לתקן אותה, ככה את חושבת. העלבת איזו חברה, מישהי באה לסניף, מישהי משפחה מסורתית באה לסניף ואמרת לה מילה לא במקום בגלל שהיא לא באה לסניף יותר ואז היא הייתה חילונית ובגללך אולי היא הייתה חילונית. אם היית נחמדה אליה, זה סיפור ששאלו אותי. ואת חושבת שעשית משהו ואת אומרת יו, את נזכרת זה רק לפני 5 שנים, הלך עליי. מה זה יעזור שאני אהיה צדיקה? הלך עליי. אין לי סיכוי, העלבתי מישהי, דיברתי משהו, עשיתי משהו. נזכרת באיזה חטא שאת חושבת שאת לא יכולה לתקן אותו? ואת אומרת, אין טעם כבר, אין לי מה להשתדל, זה לא יעזור. מה יצא? אז באורות התשובה למשל כתוב שהדבר הכי משמח בעולם זה הדיכאון הזה. זה הכאב הזה, איך זה יכול להיות? זה יכול להיות. כי זה היה לפני 3 שנים, מה נזכר בזה רק עכשיו? מה קרה? מה קרה שנזכר בזה רק עכשיו? אז מה הוא מסביר? הוא מסביר שעד עכשיו את לא יושבת לעצמך להיזכר בזה. כי הנפש היא מאוד מאוד מתוחכמת. והיא לא יכולה, כשיש דברים שהיא לא יכולה להתמודד איתם, אז מה הנפש עושה? מדכאת את זה. הנפש מחביאה את זה במעמקי מעמקי התת-מודע. כי אם יהיו דברים שאין לך יכולת לתת להם מענה, אז אסור לך להתייחס אליהם. זה ירסק אותך. אז זה מוחבא אי שם במרתפים של התודעה, ואז את מתקדמת, 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 עד שהנפש אומרת, את מספיק עוצמתית עכשיו, את יכולה להתמודד עם זה. זה יוצא מהתת מודע, לא בגלל שפתאום משהו יזכיר לך. זה יוצא מהתת מודע כי הנפש, כי אלוקים אומר לך, ילדה שלי, את יכולה ללכת מזה עכשיו. הגיע הזמן. אז זה הדבר הכי משמח שיש, נכון? את נזכרת בזה, את כואבת, את אומרת, יואו, אם זה מה שעשית עכשיו, אז את לא שואלת למה נזכרתי עכשיו. אם זה היה לפני 3 שנים, רק עכשיו נזכרת. אז סימן, הכאב הזה מלמד אותך שמה? שאת בשאלה. נראה לך שאת כן יכולה לתקן, אם לא היית יכולה לתקן, לא היית מצטערת, לוקים לא נותן לך. אז אני קורא עוד פעם את המילים של רבינו יונה, היגון יבוא מאת תואר הנשמה העליונה. הוא לא יבוא מהנשמה, הוא יבוא מהנשמה העליונה. הוא לא יבוא מהנשמה העליונה, הוא יבוא מהתואר של הנשמה העליונה. צריך להבדיל מאוד בין בעשות לבין יגון, בין עצב לבין צער. ואין סתם דכדוך כזה, הרגישה כזה, שאני לא שווה ואין תפוקה. ובין הרגשה של מה עשיתי וכמה, וזו הרגשה אדירה, זו הרגשה שלוקחים אותה נכון, אז סומכים אותה במקומות מאוד מאוד עליונים. אז אני חוזר לפה, שבהריגה אל העצמיות שיש בתוך הלב, יש ביטוי הרגשי, ביטוי שכלי. הביטוי הרגשי זה או געגוע, או צער עמוק מאוד, או תקווה מאוד מאוד גדולה. משהו ברגש, ויש גם משהו בסך. משהו בסך זה לא משהו חיובי, משהו בסך זה שלילי. בסדר, מובן עד כאן? אמנם זאת השלילה, היא הטובה ונחמדה. מתי יש טעם לשלילה הזאת? מתי צריך להתעסק בזה? שהיא מתערבת עם הרגש הטבעי, המיוסד בעומק הנפש, צדה הרגיעה עצמית, לניסה מורמה מכל רעיון ורגש, תחולה סדרים נעים ומתוקנים באורחות החיים ותסדר דברים תיאולוגיים הגונים וישרים. אז אם אנחנו לוקחים את שני הדברים האלה ביחד, בסדר? אנחנו גם בונים עולם שמנקה את השכל מהבנות מטופשות ואלוקים. ואנחנו גם נותנים מקום לרגש, אנחנו יודעים שבלב, להריגה הזאת, בעומק הלב יש געגוע אל אלוקים, אז אנחנו יוצרים סעודה שלישית ויוצרים. מנסים ליצור תרבות כזאת שיש בה מקום לרגש הזה, ומכבד את הרגש הזה, ומנחיח אותו. רגש כשהוא בא שמח ובימים כואבים חס וחלילה. תרבויות של עמים, מוזיקה ויצירות וחגים ורגעים כאלה. אנחנו יוצרים תרבות שמשולבת משניהם ביחד. זאת השלילה היא הטובה לנחדה כשהיא מתערבת עם רגש טבעי. איזה רגש טבעי? לא רק יש רגש טבעי. לא סתם רגש טבעי. רגש טבעי שמיוסד בעומק הנפש הרגיעה העצמית. הרגיעה למה? לנעיסה ומרומה. אם אתם לא מבינים את כל המים זה לא משנה, עיקר הרעיון, נכון? אז כשבונים תרבות, בונים עולם כזה, אז מה הוא בונה? איזה עולם הוא בונה? הוא מחולל סדרים נעים ומתוקנים באורחות החיים. אז זה יוצר חיים, זה יוצר תרבות כזאת נאה ומתוקנת. תרבות נחמדה, תרבות שיש במקום לאלוקים. גם ברגש וגם השכל שאומר שלא דברי שטויות. אז יוצר חברה מאוד מאוד יפה, ותסדר דברים תיאולוגיים. מה זה תיאולוגיים? תיאולוגיים זה עוד מילה בלטינית, מסתבר שיש פה הרבה מילים בלטינית. תיאו זה אלוקי. ותיאולוגיים זה תורת האלוקות. לסדר דברים, זה דתיים בקיצור, דברים דתיים, אגונים וישרים. אז אם בונים חברה בסיס שני אלה, אז מה מקבלים? איך אומרים בעברית, המשפט הזה מייבש אתכם? הוא אמור לייבש אתכם. כי אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו לא רוצים לייצר חברה שהיא פחות או יותר בסדר. אנחנו לא רוצים לחיות פה חיים נעים ומתוקנים. אם ישאלו אותך מה את רוצה, מה החלומות שלך בחיים, את לא תגידי סדרים נעים ומתוקנים. נכון? תגידי הרבה יותר מזה. החלומות שלך הם ענקיים, הם גדולים, לא רק נהיה נאה ומתוקן. בסדר, פחות או יותר שיהיה בסדר, נחמד. אם לא נחמד, אנחנו רוצים שיהיה נחמד. אבל החלומות, השאיפות, הרצונות שלנו זה להרבה יותר מזה, להרבה יותר מזה. אז הרב כותב פה, הרב כותב, בסדר, אבל הוא מבקש הרבה יותר מזה. אז זה הקומה הראשונה, זו קומה הראשונה שמצעידה אותנו לקומה הרבה יותר גבוהה. זה עוד לא משהו צועד אליו בזה. זה לקראת. מה אתם אומרות? להמשיך עם המילים האלה? כי זה מילים מאוד קשות, העברית מאוד קשה. או להקריא מילים ולהגיד מה כתוב שם בלי להסביר את זה בתוך המילים. כל שיעור אני שואל אתכם מחדש ואין תגובה אם אני זוכר אותו. ברוך אתה, אדוני, אבינו, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. הוא חוזר לרגש הזה, בסדר? הוא אומר שהרגש לבדו יש איתו בעיות. אם בונים חיים ובונים תרבות, החסידות למשל בנתה מאוד 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 על הרגש. החסידות, החסידות החדשה, כן, מזמן הבא לשם טוב. אמרה שהדרך להגיע לאלוקים, הדרך להגיע לפסגות, זה האמון שבמעמד הנפש פנימה יש רגיעה לעצמיות של כל השכל. שבאמת צמא נפשי לאלוקים. ואז החסידות מנסה לייצר עולם כזה שיש לו המון 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 ריגושים. האמת היא שבעיקר לבנות, לבנים אני חושב. אני לא יודע איך זה אצל בנות. כל הזמן מייצרים שם אקסטרים אצלך, מנסים. מה זה אקסטרים? יש שם טישים והתוועדויות ועילולות. וקברי צדיקים, ומה עוד? יש כל מיני בגדים, ועליות לרגל. מנסים ושירים ולעלות לרבי והצדיק. חסידות זה תרבות שמנסה לעורר הרבה הרבה הרבה, להציף את הרגש הפנימי הזה. איך זה עובד אצל בנות? אתם יודעות? בנות הולכות לטיש? לא, הן שותפות הכלים, לא? לא, לא, אני באמת לא יודע איך זה עובד אצלנו. יש בטיש בנות. לא הייתי בהרבה טישים, הייתי בכמה. יש כאלה שאתם מדבר עליהם יותר, יש כאלה שאתם מדבר עליהם עוד יותר. אז... עם מה? עם מה? יש נוער שקל, ויש נוער שעוד יותר קל. יש כאלה שמחפשים את זה. תנועת חסידות, לא צריכה ציונים מתנועת, זו תנועה גדולה ומפוארת בעם ישראל. אבל זה אירוע. יש התוועדות ויש שיעור, זה לא אותו דבר, מה? התוועדות, הייתם פעם בהתוועדות? זה... דברי תורה, ואז כולם שרים. שותים! שותים, נכון? בטח שותים. לא יודע איך היום, אבל פעם בחסידות שתו, שתו, לא סמלית. בלי דוגמאות, אבל... אבל שתו, בטח שתו. תנועת החסידות גידלה המון צדיקים, המון, יש שם המון אנרגיות, המון, יש כאלה, זה מתאים. אבל הריגה לעצמות, ובטח אם הם מיישרים את השכל, בטח אם גם לא מדברים אלוקים בצורה מטופשת. אז זה מצמיח דברים מאוד יפים, קהילות מאוד יפות, יש. זה מה? זה ללכת לטיש בליל שבת, זה יכול כמה שעות, ותורה עמוקים, וכולם, זה... שכולם שרים ורוקדים ושומעים דברים. זה מנגינות מיוחדות, נכון? מנגינות של הרגב, מנגינות של כיסופים, מנגינות. זה יכול לעשות מאוד מאוד טוב. מאוד מאוד טוב, יש... מייצרים, פה לא אומרים מי עוד צד, ופה נוסעים משם, נוסעים לאומה, ובאים לפה, ו... אז בטח מה, אתם יודעות מה זה לנסוע לאומה, נוסעים לאומה, כמה יש באומה? 40 אלף בראש השנה, משהו כזה? 30 אלף, 40 אלף, וואו, 40 אלף, ואני מבט לך אדם, מה זה עושה לך? ו... מה השכל אומר על זה? שאלה אחרת לגמרי. האם בשביל להתקדש אנחנו נעזוב את ארץ ישראל, ניסע לאדמה טמאה? זאת שאלה אחרת, אבל לא משנה. יש ויכוחים לפעמים בין השכל לרגש, וכל אחד עם הדגשים שלו. אז רגש נסתם, יש צדדים כאלה. יש תנועות בעם ישראל שפחות הדגישו את הרגש. או שפחות נתנו לרגש לנהל את החיים, להוביל את החיים. פחות מנסים לייצר ריגושים. למשל, יש תנועות בעם ישראל שלא רוצים לשתות. אם שותים, אז לא נוהגים, ככה אומרים, נכון? למה לא נוהגים? כי ברור שאם שותים, ברור שיש חומרים נרקוטיים שיש להם השפעה על תאי המוח. הם גורמים לזה שהכל יראה שמח, שהכל יראה נחמד. שבחים קצת צרות, יכול להיות שתפילה מתוך אלכוהול היא יותר נרגשת, אבל יש הרבה בעם ישראל שזה לא, שזה דוחה אותם, הם לא רוצים לשפוך את הנפש מתוך חומרים נרקוטיים. הם רוצים להגיע לזה לבד. הוא אומר לאשתו שהוא אוהב אותה רק אחרי שהוא שותה 4 בקבוקי ערק, זה פחות נחמד. הוא רוצה להיות מסוגל להגיע לזה, להגיע לרגש, להגיע לרגש מתוך האמת, מתוך שכל, מתוך ברור, כן.
למה זה לא טוב?
שהוא
אומר,
הסתרים
לא
מתוקנים ולא מבינים ישרים. זה טוב. למה זה לא טוב? ממש לא. זה טוב, אבל זה בינוני. זה בסדר. נאה, מתוקן, נגון, יש שם בסדר. מתי את רוצה להסתדר בחיים? אתם רוצות להסתדר בחיים? זאת איזה עבודה, פעם חברה של אחותי קיבלה ג'וב, היא נהייתה דוברת של איזה מוזיאון, וואלה, אני לא זוכר את השם שלי. למה המוזיאון צריך איזה דוברת? אין לי מושג. הקדימה העתיקים שם מעולם לא צריכים שידברו אותם. קיבלה המשרה, אני יודע, עשתה תואר בתקשורת, קיבלה, נראה לי עד היום משם, 30 שנה. יש לה רכב, פלאפון, משכורת, פנסיה תקציבית, אתם יודעות מה זה פנסיה תקציבית? זה משהו מאוד טוב כנראה. מסודרת, נכון? מסודרת? הן לא רוצות להיות מסודרות, הן רוצות להיות מבולגנות. זה על הפנים, נו, מה? מתי את רוצה את מסודרת? כשאת מיואשת. אם התייאשת מיכולת שלך להשפיע על העולם, לחיות את החלום, איזה חלומות היא חיה כשהיא דוברת שלה? קדים מחרסינה מלפני 2000 שנה. יש לה ג'וב טוב, צאר. אז אין, אני רוצה שלא לכם דאגות כלכליות, חס חלילה, אבל זה. אני מבין שלכם עוד מותר לכם להיות קצת מופרעות. מותר לכם לחיות בגדול, לחשוב איפה אני שווה. יפטרו את הדוברת הזאת, מה יקרה? נמצאו 15 מחדש, אל תדאגו. את רוצה להיות באחותם, את רוצה להיות משמעותית, את רוצה שהעולם יתח ובלעדייך לא יכול אותו דבר. מה רוצה? בסדר. רוצה? כמה פעמים אתם הולכות לחיות פה, אתם יודעות? ספרתם כמה סיבובים יש לכם? זה היחיד, בנות. מה שלא תעשו עכשיו לא תעשו. זהו, נשארו לכם 100 שנה. ברוך השם, זה אפשר לעשות ספיק הרבה, אפשר לפספס. אני לא בסדר, בסדר. זה כמו לקבל טוב במבחן. כמה זה טוב? טוב זה 8? כן? לא עוברים היום מספרים. 70 זה לא, 70 זה כמעט טוב פעם היה. טוב מאוד. 10 זה מצוין, טוב מאוד, כמעט טוב מאוד. טוב זה 8. רוצה לקבל 8? בסדר, עברת. במבחן את יכולה לקבל 8, את יכולה לקבל גם 4 במבחן. אבל בחיים חבל שתקבלי 4. גם טוב. בחיים, יש לך פעם אחת. איך את רוצה שסעודות שבת של אחרו? בסדר. איך הזוגיות שלך? בסדר, חבל, לא. ממש חבל. לא כדאי לחכות סיבוב שני בגיל 70. פחות מצליח. זה, ברוך השם, תשמעו, יכול להיות גם לא בסדר. יש מספיק אסונות. אז בואו נגיד תודה. אבל הרב פה לא רוצה להסתפק בזה. הרב רוצה לקחת אותנו לעמוד שהם הרבה יותר מבסדר. אני לא יודע אם יצא לכם להיות פה פעם, אבל די מסובך פה בעולם הזה. אם את כבר מגיעה לפה, אז כדאי שיהיה לזה סיבה לפחות. אם את רק רוצה להעביר אותה, להגיד מתי כבר יגמר הסיפור הזה, בינתיים נצליח לשרוד, אז חבל. את המחירים של העולם הזה אנחנו משלמים, בכל מקרה. לפחות גם נרוויח, לפחות ננסה לחיות בגדול. בגדול זה לא מה אחרים ידעו עלייך, משהו עלייך. בגדול שתקום יהיה בבוקר שמחה. עוד 30 ו-40 ו-50. תגידי איזה כיף, יש לי מה לקום. תלכי לבלה לישון, תגידי וואו. זה מה שאני מתכוון בסדר. אז סדרים די מתוקנים, זה בסדר. לא, אני לא מזלזל בזה, חס וחלילה, חס וחלילה. זה יוצר דברים מאוד יפה, נאה ומתוקן. איך אומרים קלה? נאה וחסודה. כנראה יותר מזה. אומרים קלנה, לא מסתכלים על הקלה, אתם יודעות. אבל הם לא צריכים להסתכל על הקלה. אז למה אומרים שהיא נאה? מסתום נאה, נכון. בסדר כזה. רוצים שמח, חסודה זה כנראה יותר מזה. הם בטוחים, מה יכול להיות שלא חסודה. אז זה חשוב, אני לא מזלזל, חס חלילה. אבל במעמד הנשים יש הרגעה לעצמיות. יש חלום לאין סוף, יש מלאך, נכון? נרדמתם פעם בלילה? ובא אליכם מלאך ואמר לך, כוונתך רצויה. מעשיך אינו רצוי. המלאך הזה אמר לך, את יכולה להיות אלוקית. ושם אנחנו רוצים לגעת. מה אברהם אבינו ויצחק ושרה ורבקה וניסו להיות בסדר? אתם הבנות שלהם. ושוב, זה לא ג'ובים ותפקידים ופרסי נובל, אבל לחיות חיים. מה עם ישראל חי בעולם? בסדר זה, בסדר זה המון, זה המון. ואנחנו רוצים יותר מבסדר. אז אנחנו ממשיכים. בסדר? יש אישור? אמנם הרגע שנשגה בדור אינו יכול לגרוב אחרים במדעו משטר. בין מצד רומו והוא זו של המביקש, בין מצד שכל מושג אינו נמצא לדורשיו. זה הדפים החדשים. רוצות דפים חדשים? תודה. זה שורה מפחידה קצת מה שכתוב פה. אם לוקחים את הרגש לבד, זה מה שהרב כותב. אם מנסים להעצים את הרגש, יש בי בלב הריגה אל אלוקים, יש בי עמוק, לפעמים זה מכוסה. למה קוראים לי שער ההשפעות, שער ההשפעות? אתם יודעות למה? כי מה? מה הסיפור? כי מה? לא שמעתי, אני לא צועק עלייך. כן, פעם היה גזרה של הרומאים שאת כל הזבל יזרקו על הכותל המערבי. אז דרך שער ההשפעות זה המזבלה, כי לא רצו שידעו שזה הכותל המערבי. אז המזבלה של ירושלים הייתה הכותל המערבי, כל הזבל. וזה קורה הרבה בעולם. מה קורה בעולם? שהדברים הכי יקרים והכי קדושים נכנסים מתחת לערימות של זבל. איפה? בעיקר בלב שלנו. יש לנו כותל מערבי בתוך הלב, יש לנו בית מקדש בתוך הלב. יש לנו קדושה ויש לנו אלוקים בתוך הלב. אבל לפעמים היו כל מיני קיסרים רומיים בתוך הלב שלנו, שהרימו על זה ערימות של זבל. אז מה קורה כשמערימים זבל על כותל מערבי? מה קורה לכותל המערבי? לא קורה לו כלום, נשאר קדוש. אבל אנחנו לא יודעים איפה הוא. אנחנו אומרים, זה בטח לא שם, המקום המלוכלך הזה, זה בטח לא שם. עד שאם מאמינים שבתוך הערימות של הזבל יש כותל מערבי, אז מה עושים? אז מסתערים על הזבל, מפנים אותו ומוצאים אותו. כמו שלכלכו ככה מנקים. אז למה הגעתי לזה? כי במעמד הנפש פנימה יש אלוקים. וכל אדם, בטח כל אחד מישראל, לא משנה מה הוא עשה, ולא משנה כמה זבל הוא שפך על הלב שלו. יש בפנים געגוע לאלוקים. מה יקרה אם לא תתגעגעי לאלוקים? את יודעת מה יקרה לך? מה יקרה? תמותי באותה שנייה. מה זה בקשת החיים שלנו? לא בשכל, לא בשכל, לא מה את מבינה. זה הלב שלנו, זה הנשמה שלנו. הנשמה שלנו זה ערגה למשהו גדול מלי ומכתב. אז אנשים לא יודעים את זה, נלחמים נגד זה, כועסים את זה. בסדר, אני לא מדבר על השכל, עכשיו אני מדבר על האמת. אז במעמד הנפש, את פנימה, יש הריגה אל העצמיות. אבל הרגע שנשגב הזה לבדו, גם כשניקו את הזבל, ואנשים פוגשים אותו, ומנסים להשקיע בו, ולהעצים אותו, ולגדל אותו, זה לא יכול להתגלות בחיים במידה ומשטר. אי אפשר לבנות חיים נורמליים, מסודרים, לפי הרגע שזה. למה אי אפשר? יש שני דברים. שני דברים. הדבר הראשון זה בן ובן, משני צדדים. בן מצד רומו ואוזו, שאת מבקשת משהו, אי אפשר לבקש. את מתגעגעת למשהו שאף פעם לא תוכלי להכין אותו בתוכך. כי אלוקים יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול, וכמה שמתקרב אליו עוד יותר גדול ועוד יותר גדול ועוד. הוא אין סוף ברוך הוא. הדבר אחד זה רומו ואוזו של המבוקש. שהוא גדול עלינו, לא בגלל שאנחנו קטנים, מי הכי ענקים שבעולם, אנחנו רוצים מתגעגעים למשהו, שיש הרבה דברים שמתגעגע, ואז אני פוגש, ואיזה יופי. יש לי חתן שהוא במילואים, משמחת תורה, בעזרת השם, מחר בערב הוא מסיים את המילואים. אז הם מחכים כבר 4.5 חודשים ושבוע. מחכים לאבא הילדים, והנה זה יגיע בעזרת השם. אז יש געגועים שמגיעים אליהם. אפשר להתגעגע לבית המדרש גם 2,000 שנה מגיעים את זה, אבל אלוקים, כמה שנגדל, נגדל. מה, נהיה אלוקים פעם? אנחנו נהיה אלוקים, זה תמיד גדול. אז מצד, בעיה אחת זה מצד רומו ואוזו. בעיה שנייה זה מצד שכל מושג איננו נמצא לדורשיו, שאנחנו הופכים דף, כי אם מצד היחס, מה שלמדנו בתחילת המאמר, שהרגש הוא מוגבל, הרגש האנושי הוא לפי כלי הרגש שלנו. אז אנחנו לא יכולים באמת להיפגש עם אלוקים, אנחנו יכולים להגיד איך אנחנו מרגישים את אלוקים. על כן, יש משפט מפחיד פה. ואיתו כנראה נסיים את השיעור הזה. אתם רוצות להשאיר את המשפט המפחיד לשיעור הבא? ותישארו מפוחדות כל השבוע, שנרגיע אתכם לשיעור הבא. על כן יש בהריגה העצמית מנטייה של חפץ שאי אפשר להתמלא. יש פה געגוע שהוא כמו סוג של אהבה נכזבת יכול להיות. שיוכל להיחשב בכלל חולי מחוליי הנפש יותר ממה שיוכל להיכנס בכלל שוקה בריאה וטבעית. אם נותנים מקום רק לרגש הזה, וכל הדתיות מתבססת רק על הרגש הזה, מנסים להעצים את הרגש הזה, אז נכנסים למסלול מאוד מאוד מסובך, נטייה של חפץ, חפץ זה רצון, לחפוץ, שאי אפשר להתמלא. ולכן זה יוצר מצבים של, כך הרב אומר, זה מוגדר, זה יותר נראה כמו חולי מחוליי הנפש, יותר ממה שיכול להיכנס בכלל תשוקה בריאה וטבעית. הוא מביא פסוק, זה לא שהוא אומר את זה. מי אומר זה חולי? שלמה המלך אומר את זה. סמכוני בעשישות, רבדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. אנחנו שרים את זה כל שבת, נכון? ברך לי השם של השיר, נו. ידיד נפש, נכון? נפשי חולה, היא חולה? זה נורא יפה להיות חולה, אתה ותכלה אלוקים. אבל אם ישיר רק את השורה הזאת בפזמון, זה גם בעיה. יש בזה משהו שמישהו מרכז את כל אח של אלוקים רק לגעגוע. אז יש זה מחלה, מחלת נפש. אני חייב להגיד שכשכתוב בספרים, כמו ברב קוק או ברמב״ם, חולי הנפש לא מדברים בשפה שלנו, בסדר? בשפה העברית המודרנית, מחלת נפש, זה לא קשור בכלל. להיות חולה נפש בשפה העברית, זה 100%, אתם יודעות? זה על הפנים, מחלות נפש, זה זוועה, זה איסורים. אבל אין בזה שום בושה, אין בזה שום שלילה. מחלות נפש בעברית המודרנית, מה שאומרים, אנשים שבחרדות, בפיצול אישיות, בדיכאונות פתולוגיים, זה משהו גשמי, אתם יודעות? זה כמו שמי שנשברה הרגל, מי שנשברה הרגל זה בושה. ממש לא. אז מי שפיצול אישיות זה ממש לא. זאת אומרת, אני לא יודע מה התרבות אומרת. אבל בפועל, אם מי שיש בעיות נפשיות חלילה, למה חלילה? כי זה איסורים קשים מאוד. אבל זה הכל. זה לא עבירה, זה לא בושה. כשפה כתוב חולה נפש, מתכוונים משהו אחר. מתכוונים למידות מקולקלות. מתכוונים לחוסר איזון בכוחות הנפש הפנימי שלי. מתכוונים דברים שהם, כן, שהם בושה. אם למישהו יש מידות מקולקלות, אז זה בושה, כן, זה לא נעים. אבל זה לא בתרבות שלנו. בתרבות שלנו מי שיכול לדבר בגאווה, בשחד, הוא חריזמט ומוביל ומסביר. ואם מישהו יש לו חרדה עמוקה, אז זה לא נעים. אז הוא מושפע, זה לא מגלים. אם הלכת לרופא שיניים, איפה היית? יצאו רופא שיניים. האם חלילה הלכת לפסיכיאטר, איפה היית? לא הלכת לפסיכיאטר. בסדר, זאת אומרת שלא תלכי לפסיכיאטר, ויש לי יכול יותר טוב שאפילו לרופא שיניים לא צריך ללכת. אבל זה רע בסוגריים, בגלל שאני רוצה להסביר את הפסוק. הוא לא מתכוון מחלת נפש במובן המודרני, בסדר? הוא מתכוון למשהו שמשגע אותי מבפנים. בשורות טובות, כל טוב. תודה רבה.